לשון הרמב"ן, ברוב ברוב החומשים זה מצונזר. הצנזור מחק את זה. אבל בכל אופן זה לשון הרמב"ן. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אז לשונו, כבר הזכרתי כי רדת יעקב למצרים שהוא גלותנו היום ביד החיה הרביעית היא רומי. זאת אומרת, הרמב"ן אומר את זה כמה פעמים, מה שנקרא מעשה אבות, סימן לבנים של גלותנו היום ביד החיה הרביעית שהיא רומי, אז זה ברדת יעקב למצרים. שם היה יעקב, זאת אומרת, זהו הסוף למעשה, זה סוף מעשה אבות, ושם זה הסימן לבנים של סוף הדרך, של מה שנקרא אחרית. אז מכיוון ששם סוף מעשה אבות, שם סוף, כן, סוף הסימן לבנים. זהו הסימן למה שנקרא אחרית, לסוף. אז הוא כאן מעריך בדברים הוא מעריך הרבה, והוא מביא את הדברים שמקביל הגלות הרביעית לרדת יעקב למצרים. אז יש כאן כמה דברים מקבילים. בהמשך הדברים הוא אומר כך: והגלות ארך עלינו מאוד, לא נודע קיצו, לא נודע קיצו כשאר הגלויות. גם הם, אבותינו, ירדו למצרים לגור בארץ בנו, כי כבד הרעב בארץ כנען, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען. לגור בארץ בנו, רק לרגע, זמן קצר. והיו שם, ולמד שלא ירד יעקב להשתקע, לגור בארץ בנו. ונשארו שם, וערכה הגלות מאוד, מאוד מאוד, עד יציאת מצרים. כך גם תחילת הגלות הזאת שאנחנו נמצאים בה היום, והגלות ערך עלינו מאוד, לא נודע קיצו כשאר הגלויות, ואנחנו בו כמתים, אומרים יפשו עצמותינו, נגזרנו לנו. זה לשון הפסוקים. ויעלו אותנו מכל העמים מנחה לשם, ויהיה להם אבל כבד בראותם כבודנו, ואנחנו נראה בנקמת השם יקימנו ונחיה לפניו. זאת אומרת, בפסוק בסוף נבואת ישעיהו כתוב, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לשם. והמנחה הזאת תבור, כמו שכתוב, בצבים, ברכב, בפרדים. כאשר יביאו בכלי טהור את המנחה בית השם, כך יביאו את אחיכם מכל הגויים, יביאו אותם בחזרה מנחה לשם. המעשה אבות, סימן לבנים של הדבר הזה, זאת הלוויה של יעקב אבין. החזירו את גופו של יעקב לארץ כנען, זה כתוב כאן. איך זה, ההחזרה שהחזירו את גופו של יעקב לארץ כנען, זה יהיה, זהו המעשה אבות, סימן לבנים, של והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לשם. את כולם יחזירו לכאן. ואותו אבל כבד למצרים, אז הרמב"ן מוסיף, ויהיה להם, כך כתוב, זה לשון הרמב"ן, ויהיה להם אבל כבד בראותם כבודנו. אבל כבד הוא למצרים, אבל גדול הוא למצרים. יהיה להם אבל כבד בראותם כבודנו. ואנחנו נראה בנקמת השם, יקימנו ונחיה לפניו. זה כבר, את זה כבר אין, לזה כבר אין מקביל במעשה אבות. אבל על כל פנים, נבחר להיות מעשה אבות לשיא של מה שצריך להיות הסימן לבנים של הגאולה עצמה. אז הגאולה עצמה זה כמו שכתוב בנבואה, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לשם. יחזירו אותם בחזרה. אז כל אחיכם מכל הגויים מחזירים אותם בחזרה, והמעשה אבות לזה, זאת הלוויה, זה שמביאים את גופו של יעקב אבינו, מביאים אותו בחזרה לארץ כנען. בלוויה, והאבל כבד למצרים, בגלל שיעקב אבינו נפטר, זה מעשה אבות סימן לבנים, שיהיה אבל כבד בראותם כבודנו. קשה מאוד למצוא, מעשה אבות סימן לבנים צריך באיזה אופן שהוא להתאים, זה צריך להיות. מעשה אבות סימן לבנים זה צריך שבמעשה אבות זה לא יהיה דבר הפוך למה שסימן לבנים. זה מאוד מאוד לא מובן. מאוד מאוד לא מובן. הגאולה העתידה, הגאולה המצופה, סוף הנבואה של הגאולה. סוף נבואת ישעיהו, ממש הפסוקים האחרונים. האחרונים, הפסוקים האחרונים בנחמת ישעיהו. זה והביאו את כל אחריכם מכל הגויים מנחה להשם, והמעשה אבות של זה, זה הלוויה של יעקב אבינו. הלוויה של יעקב אבינו. האבל הכבד שהיה שם, זה לא האבל הכבד בראותם כבודנו. האבל הכבד זה בגלל ההסתלקות של יעקב. יעקב לא היה. זה היה האבל הכבד. נראה קצת, כמה שאפשר. מאוד מפורסם, הגמרא המפורסמת מאוד בתענית בדף עמוד ב', אמר להכי אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. יעקב אבינו לא מת בכלל. אמר לי, וכי בכדי ספדו ספדניה, וחנתו חנתיה, וקברו קבריה. בכדי, זאת אומרת, כל הסיפור הזה הוא לא... זה גם הלשון משונה, כן? זאת אומרת, בכדי. כי עשו את זה בחינם, הרי הוא לא מת בכלל. כן, אז למה עשו את זה? זאת הקושיה. הקושיה היא, עשו את זה בחינם. וכי בכדי ספדו ספדיה, וחנתו חנתיה, וקברו קברניה. כן. כל זה היה חינם, לפי דבריך. הקושיה היא לא שזה מראה את ההפך, אלא הקושיה היא, אם אתה אומר שהוא לא מת, אז כל זה היה בחינם. אמר למקרא אני דורש, שנאמר, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל. כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים, מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כך כתוב בגמרא, וזה מאוד מאוד מפורסם. במאה התירוץ עונה על הקושייה וכי בכדי, כן? וכולו, כל מה שהגמרא שואלת, אז במאה התירוץ, מקרא אני דורש. נו, במה זה עונה על הקושייה? זה תמוע מאוד. זה מאוד מאוד לא מובן. ידוע. זה מאוד לא מובן. אז כך, הדבר הברור בזה, שמה שצריך להבין באמת, הדבר הברור בזה הוא, יעקב אבינו הניח, השאיר, העביר את כל כוחו, את כל עצמו לכלל ישראל. זאת אומרת, אין משהו ביעקב אבינו שאיננו בכלל ישראל, אין משהו בכלל ישראל שהוא לא מיעקב אבינו. יעקב אבינו את כל עצמו העביר לכלל ישראל. יעקב אבינו הוא נקרא ישראל. כלל ישראל נקרא על שמו של יעקב. אנחנו נקראים יעקב, אנחנו נקראים ישראל, אנחנו נקראים ישורון. אנחנו נקראים כמו שבשמות של יעקב אבינו. אלו הם שמותיו וכך אנחנו נקראים. יעקב אבינו את כל עצמו, את כל מציאותו שלו, כל הוא, כל מה שהיה הוא, את כל זה הוא העביר. כל זה הוא הניח בכלל ישראל. זאת אומרת, שאם אנחנו נצרף יחד את כל, את כל כלל ישראל כולו, כל כלל ישראל כולו זה הכוונה בכל הזמנים, בכל הזמנים, כל, כן, כל ההתפרסות בזמן וכל ההתפרסות ב... כן, כל... בני ישראל כולם, בכל הזמנים כולם. כל זה זה יעקב אבינו. כל זה יעקב אבינו. אז כשכתוב יעקב אבינו לא מת, פירוש הדבר, לא מת זה הכוונה, לא הלך לאיבוד שום דבר מיעקב אבינו. כל כולו נמצא, כולו נמצא בכלל ישראל. שום דבר לא נאבד מיעקב אבינו. שום דבר ממנו לא מת. אלא כמובן שינה הצורה. אבל זה חי, זה לא הכוונה, כן. כשאומרים על אדם שהוא מת, פירוש הדבר שהוא עזב את המקום הזה ועבר למקום אחר. פה הוא לא חי. יעקב אבינו חי פה. כל יעקב אבינו כולו נמצא בכלל ישראל. כל כלל ישראל שהם חיים פה, זה כולו יעקב אבינו. יעקב אבינו חי פה בעולם הזה. זה הפירוש הפשוט של יעקב אבינו לא מת. לא מת. אפשר רק להבין קצת. ושוב, איך זה מתבטא, איך הדבר הזה מתגלה, איך זה, מה זאת אומרת, מה זאת אומרת? כל יעקב אבינו כולו נמצא, כל כולו נמצא בכלל ישראל. זאת אומרת, שוב, אין שום דבר מיעקב לא נאבד, שום דבר מיעקב, שום חלק, שום משהו מיעקב לא נאבד. הוא תמיד, בכל מצב, בכל מקרה, כן. כל מה שאנחנו רואים בכלל ישראל, אז כל זה, זה באיזה אופן שהוא, כל אדם יעקב. וזה כל יעקב כולו, זה כל כלל ישראל כולו. בכל המערכת כולה, השם של יעקב, זאת אומרת, עיקר מידתו, עיקר מידתו של יעקב זה כמו שידוע. עיקר מידתו של יעקב זה תיתן אמת ליעקב. דוגמה. עיקר מידתו, זה כמו שכתוב בפסוק, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אז יעקב נקרא מידת האמת. הוא נקרא אמת. מידתו אמת. פירוש של המושג אמת, זה, יש כמה מאפיינים למה שנקרא אמת. 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 קודם כל, אמת זה דבר שהוא כולו קיים, כולו קיים. כל צד של אי קיום באמת, אז הוא סותר את האמת. זאת אומרת, אפילו אם לאמת יש איזשהו הפסק, איזשהו פעם, מעיינות לפי גרסה אחת, מעיינות שמחזבים אחת ל-70 שנה לפי גרסה אחת, נקראים מעיינות המחזבים. במשנה כתוב אצלנו, כמו שכתוב לפנינו, אז כתוב 7 שנים. אבל מעיין המחזב אחת ל-7 שנים, אז הוא נקרא מעיין מחזב. זה נקרא שהוא שקרן. הוא שקרן. אי אפשר לסמוך עליו בכל מקרה, אי אפשר לסמוך עליו בכל מקום, אי אפשר לסמוך עליו בכל מצב. יש כמה ימים מאוד מאוד חמים, מאוד מאוד חמים, ויש רצף של חום, וזה, ואז המעיין הזה מתייבש. ואם המעיין הזה מתייבש, ופעם אחת יקרה, אפילו אחרי המון ימי חום, פעם אחת יקרה שמישהו יבוא אל המעיין הזה ולא תהיה לו טיפת מים לשתות. יבש. אז הוא שקרן. המעיין הזה נקרא מחזב, הוא לא מעיין אמיתי. זה לא מימיו, מה שכתוב בפסוק, מימיו נאמנים, מימיו נאמנו. אין לו, מימיו לא נאמנים. אי אפשר לסמוך לו. הוא שקרן, הוא לא אומר אמת. והיה בכזיב בלידתה אותו. אז כתוב ברש"י על שם שפסקה מלדת. היא פסקה מלדת, זה נקרא כזיב. מעיין שמפסיק, זה נקרא מעיין מחזב. האמת פירושה, אמת, זה קודם כל, אמת פירושה, דבר שלא מחזב, דבר שלא מפסיק, דבר שממשיך תמיד, קבוע תמיד, קיים וקיים תמיד. זאת אומרת, הקיום תמיד, בכל מצב, זה נקרא אמת. עוד דבר מאפיין את האמת, כבר דיברנו על זה פה פעם. מזמן, דיברנו על זה, הזכרנו על זה כמה פעמים. עוד דבר מאפיין את האמת, שהיא מוכחת מעצמה, היא לא צריכה, היא לא תלויה בשום דבר אחר. כל דבר שתלוי במשהו אחר, אז הוא לא אמת. הדבר ההוא הוא האמת, וזה, אם זה יוצא מהדבר ההוא, בהכרח, אז זה חלק מהאמת ההיא. אבל הדבר הזה כשלעצמו הוא אמת רק אם הוא עומד לעצמו. אם הוא לא זקוק לשום מישהו נוסף, כדי שום דבר נוסף לא צריך לצרף אליו כדי שהוא יהיה קיים. הוא לא צריך שום קיום משום צד, אלא הוא לעצמו מספיק. זה נקרא אמת. זה נקרא אמת. אמת זה נקרא דבר שהוא מספיק לעצמו, קיים לעצמו. לא צריך חוץ מעצמו שום דבר. על יעקב כתוב, כמו שכתוב על הבורא יתברך, כך אומרים חזר, על הפסוק, ויוותר יעקב לבדו, הזכרנו את זה פה כבר כמה פעמים, על הפסוק, ויוותר יעקב לבדו, אז אומרים חזר, שיעקב הוא ככל, אין ככל ישורון, זאת אומרת, מידתו כמידת הקדוש ברוך הוא, מה כביכול בורא העולם נאמר בו ונשגב השם לבדו ביום ההוא, מה הבורא נאמר בו ונשגב השם לבדו ביום ההוא, אף יעקב נאמר בו ויוותר יעקב לבדו, לבדו. זה פירוש הדברים. לבדו. הדבר הזה די לו, די לו מתוך עצמו. האמת היא אומרת את עצמה, מוכיחה את עצמה, היא ברורה מתוך עצמה. היא לא מחפשת הוכחות במקומות אחרים. ויוותר יעקב לבדו. וכשהוא לבדו, אז כמובן, אז זה בדיוק הזמן שבאו כאילו לעקור אותו מהשור, לנצח אותו. הצליחו לגוע לו בכף הירך לתקופה, לזמן מה? לזמן קצר. זאת מידת יעקב שהיא נקראת אמת. המידה הזאת, כשהיא נמצאת בכלל ישראל, כשהוא עתקה, הוא עברה לכלל ישראל. אז הוא עבר לכלל ישראל בכל הצורות, בכל האופנים, איך שכלל ישראל צריך להיראות. גם בדין של ישראל, אף על פי שחטא ישראל. אז גם הדבר הזה הוא מתוך השם, כן? גם זה מתוך השם ישראל. את הדבר הזה שם, את הדבר הזה שתל, זהו, זאת הנקודה של יעקב בכלל ישראל. ישראל אף על פי שחטא ישראל. החטא הוא לעולם לא עצמי. בעצם, תמיד, בעצם, אז תמיד קיימת האמת. אנחנו אומרים בקריאת שמע פעמיים ביום. מסיימים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. אני השם אלוקיכם. אז על השני, על אני השם אלוקיכם השני, אז כתוב על זה ברש"י, שם בסוף פרשת שלח, כך גם כתוב בחז"ל, רש"י מביא את זה, אני השם אלוקיכם, על הראשון, על הראשון, על אני השם אלוקיכם הראשון, אומר על זה רש"י, אני השם נאמן לשלם שכר, אלוקיכם נאמן להיפרע. זהו אני השם אלוקיכם הראשון. נאמן לשלם שכר ונאמן להיפרע, ואין שום, אף אחד לא יוכל להימלט מזה, כביכול בורא העולם נאמן לשלם שכר ולהיפרע. אני השם אלוקיכם השני, סוף. אז על זה כתוב ברש"י, זה לומדים חז"ל, על כורחכם אני מלככם. על כורחכם אני מלככם. על כורחכם זה הכוונה, בין תרצו, בין לא תרצו, בין תקבלו, בין לא תקבלו. בין מישהו יבוא ויאמר, אני מוותר על השכר, הוא אכפת לי מהפורנות. על כורחכם אני מלככם. כאן הוסיפו, כאן תקנו לנו להוסיף את המילה אמת. אני השם אלוקיכם, על כורחכם אני מלככם. כמו שכתוב בפסוק, רש"י מביא את הפסוק בספר יחזקאל, העולה על רוחכם היו לא תהיה, חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה, ובחימה שפוחה הם לא חלכים. מלכותו יתברך עלינו היא דבר קבוע, דבר אמיתי, זה דבר אמת. ודבר כזה לא זז, לא שר, לא מתבטל לעולם. אין לדבר הזה ביטוי. אני השם אלוקיכם, כאן תקנו לנו להוסיף אמת. כאן צריך להוסיף אמת. אמת. או אמת ויציב, או אמת ואמונה, כמו שאנחנו אומרים. אבל אמת לצרף את זה לאני השם אלוקיכם השני. כדי שזה לא יהיה, אבל זה דבר בלתי אפשרי. מה זאת אומרת על כורחכם, אני מלככם, זה הרי דבר שסותר את עצמו. כמו שידוע, כמו שמפורסם, דברי הגר"א, להבדיל בין מלכות לממשלה, כמו שידוע, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. המילה, הצירוף של על כורחכם אני מלככם, זה צירוף שסותר את עצמו. מה זאת אומרת על כורחכם אני מלככם? אם זה על כורחכם, זה אני מושל בכם. זה לא נקרא אני מלככם. זה קיום של, כן, רחמנא ליצלן, זה קיום של ומושל בגויים, זה לא קיום של כי להשם המלוכה. ועלינו כי להשם המלוכה, וגם זה מתקיים על כורחכם. גם זה מתקיים על כורחכם. איך זה ייתכן, איך זה אפשר. אז את התירוץ לזה כתוב ברמב"ם. זה התירוץ שכתוב ברמב"ם בסוף פרק ב' מהלכות גירושין. מה שכתוב ברמב"ם. שכשכופים בן אדם לקיים מצווה, מכריחים אותו לגרש, אז אף על פי שהדין הוא שאי אפשר לגרש אלא ברצון, שיגרש המגרש התנאי הראשון. התנאי הראשון מעשרת התנאים שהרמב״ם עצמו מתנה בתחילת הלכות גירושין, זה שיגרש המגרש ברצונו. שיגרש המגרש ברצונו. איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? איך ייתכן לכפות בן אדם על גירושין? וזה דבר, שוב, זה דבר שסותר את הגירושין, לא צריכים לחול. זה נקרא שכופים בן אדם לעשות פעולה שזה לא פעולת גירושין, פעולה לא חל. אז הרמב״ם מתרץ את זה, והיסוד הוא יסוד מוסד, יסוד מוסד. כאן נמצא היסוד של על כורחכם אני מלככם. על כורחכם אני מלככם זה הכוונה, שעל כורחכם גם מתגלה המלכות. זה לא הכוונה שעל כורחכם אני מושל בכם, אלא על כורחכם, על ידי שזה על כורחכם, אז באופן כזה מתגלה הרצון האמיתי. כאן מתגלה הרצון האמיתי. ושוב, הדברים ידועים, צריך תמיד צריך לחזור עליהם. הדברים ידועים. גלוי וידוע לפניך, כמו שכתוב בגמרא בברכות. גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך. גלוי וידוע. רצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב? זה עיכוב, יש מישהו שמעכב. רצוננו באמת הוא לעשות רצונך, רק יש מישהו שמעכב, מישהו, משהו. אז על זה כתוב בגמרא שישנם שני מעכבים, שאור שבעיסה ושיעבוד מלכויות. אלה שני המעכבים. אבל המעכבים האלה, ברגע שהם מסתלקים, אז מתגלה רצוננו לעשות רצונך. כך זה מתגלה. כאן, זה יעקב אבינו. זה יעקב אבינו בעצמו. כאן נמצא יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא האמת הפנימית ביותר, העמוקה ביותר, האמיתית ביותר של כלל ישראל. זאת נקודת האמת של כלל ישראל. ונקודת האמת היא גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. רק יש מעכבים. מיתתו של יעקב אבינו, אותה הסתלקות של יעקב אבינו, היא הייתה נקודת ההעברה של כל חיותו שלו לכלל ישראל. כאן זה מועתק, כאן זה מועבר, מהאבות לכלל ישראל. כאן נגמרת פרשת האבות, וכאן מתחילה הפרשה שנקראת כלל ישראל. כאן, בנקודה הזאת, בהסתלקות של יעקב אבינו, כאן בנקודה הזאת, אז החיות לא חלילה, לא הסתלקה, אלא שהיא, הוא עברה, הוא עתקה מיעקב, מהאבות לכלל ישראל. תולדותיהם כיוצא בהם. אבות מכלל דעיקה תולדות, ותולדותיהם כאן כיוצא בהם. רק התולדותיהם הזה שהוא כיוצא בהם, זה כלל תולדותיהם כולם, הוא כיוצא בהם. הרמב"ן באריכות שוב בסוף פרשת ויחי, זה בעצם סיום ספר בראשית ותחילת ספר שמות, השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובסיפורי ובמקרי האבות כולם שהם כעניין יצירה לזרעם. כל מעשי האבות הם כולם יצירה לזרעם. כל מעשי האבות כולם, זהו, כאן נוצרו כל העובדות שקרו לבנים. מפני שכל מקרה הם ציורי דברים לרמוז, להודיע, כל העתיד לבוא להם. ואחר שהשלים היצירה התחיל ספר אחר, בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. הבא מן הרמזים ההם, שהרמזים ההם הם האבות, וכאן זה התחיל להיות בנים. כאן זה התחיל להיות, כאן זה עבר למה שנקרא כלל ישראל. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון, הנגזר בפירוש ובגאולה ממנו. והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם. זאת הגאולה. ואז נחשבו גאולים. זה ספר שמות. ספר שמות מסתיים בכבוד השם מלא את המשכן. וזה, כאן נמצאת הגאולה. זאת אומרת, הגאולה היא שכששבו למעלת אבותם, שבו למעלת אבותם, זאת הגאולה. זה פירוש הדברים, זה הפירוש הפשוט של השאלה שאנחנו שאלנו פה. שאלנו איך ייתכן שמעשה אבות סימן לבנים של אותה נבואת נחמה, שיא נבואות הנחמה, והביאו כולם, כל הגויים, כל הגויים יתחברו יחד ויביאו את כל אחיכם מכל הגויים, מנחה להשם, כולם יביאו את כולם. כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית השם, כך יביאו הגויים אותם. וזה יהיה על הפעם ועל חמתם. אז המעשה אבות לזה, זה הלוויה של יעקב אבינו. זה המעשה אבות לזה, הלוויה של יעקב אבינו. השבת גופו של יעקב אבינו לארץ. כל סדר ההסתלקות של יעקב אבינו, להבין, כל סדר ההסתלקות של יעקב אבינו, זאת העברה של עצמו לבנים. הדבר הזה הוא לא חלילה, יעקב אבינו לא מת, זה לא מוות, אלא זאת העברה של מעלת האבות עצמה לבנים. וכשחוזרים לאותה נקודה, אותה נקודה שהיא הנקודה של יעקב אבינו לא מת, כלומר יעקב אבינו לא מת עניינו, שיעקב אבינו אז באותו מה שנראה מת, אז הוא העביר את כל חיותו לבנים, כל עצמו הוא העביר לכלל ישראל לבנים. אותה העברה, זאת הגאולה השלימה. הגאולה השלימה היא חזרו למעלת אבותם. זאת אומרת, כל חיותו של יעקב אבינו נמצאת בבנים. כשהבנים מגיעים לאותה רמה, לאותה דרגה, שהם נראים אותו דבר, כמו אותה לוויה שהייתה אצל יעקב אבינו, דהיינו, כן, כל מה שהיה אז עבר לבנים. כל חיותו של יעקב כולה עברה לבנים. זאת הגאולה השלימה. כאן הם שבו למעלת אבותם. במקרה הזה מעלת אבותם היא, כן, מה שיעקב אבינו נראה מת. אז פירוש הדבר, כן, הרי זה דבר פשוט וברור. בזמן כשהגאולה תהיה באמת בעזרת השם, במהרה בימינו, ונשוב אל מעלת אבותינו, אז יעקב ואנחנו נהיה אדם אחד. כלל ישראל אין לו שם אחר. כלל ישראל כולו זאת עוד מהדורה של אותו אדם שנקרא יעקב אבינו. אותו אדם שנקרא יעקב אבינו, אותו אדם שדמותו חקוקה על כיסא הכבוד. זאת צורת אדם, זאת צורת אדם אמיתית. וכשאנחנו נחשב גאולים ונחזור למעלת אבותינו, זה יהיה רק אחרי שיסלקו מאיתנו, בעל כורחנו, יסלקו מאיתנו את כל אלה שמעכבים ומונעים את הגילוי של רצוננו לעשות רצוננו. באותה גמרא, אותה גמרא שקראנו, אותה גמרא בתענית, על הקושייה וכי בכדי, וכולו, כמו שהגמרא שואל. אמר רב יוחנן, הגמרא מתרץ. מקרא אני דורש. הקושייה קיימת. אז כבר מפורסם, ידוע בעולם, בשם אחד מהגדולים, אחד מגדולי ישראל, לפני 150 שנה. הוא פירש את דברי הגמרא, יש לזה גם מקור בקדמוני ממש. יש לזה מקור בקדמוני. שהוא פירש את דברי הגמרא כך. הסתכל באורייתא וברא אלמא, כביכול בורא העולם הסתכל בעולם וברא, ברא אותו. הסתכל בתורה וברא את העולם. כיוון שהתורה נדרשת בארבע פנים, בפנים של פשט, של רמז, של דרש ושל סוד, ככה התורה נדרשת. התורה נלמדת בכל הפנים האלה. כל הפנים האלה קיימים גם בעולם. הפנים האלה כולם קיימים בעולם. אז יש, כמו שלתורה יש פנים של פשט, יש לה פנים של דרש, כך יש גם למציאות פנים של פשט ופנים של דרש. המציאות נתפסת, נלמדת בפנים של פשט, והיא נראית כמו שהיא נראית בפנים של פשט. אז כך היא נראית. אבל יש לה פנים נוספות. כדרך שהתורה עצמה נלמדת כמו שהיא נלמדת בפנים של פשט, אז יש אופן מסוים איך שהיא מתפרשת. היא מתפרשת, הפשט. יש אפילו מחלוקת בגמרא בדברים מסוימים. בזמן שהדרש עוקר את הפסוק, אז יש נידון בגמרא, אם אקתי אין מקרא יוצא מדי פשוטו, ועדיין אותו דבר שנדרש על עניין אחר, אם הוא עדיין חל על הפרשה הזאת עצמה. אין מקרא יוצא מדי פשוטו. זאת אומרת, אם גם הפנים של פשט אפשר לבנות עליהם משהו להלכה או לא. אז זה נידון בגמרא, זה מחלוקת בכמה מקומות בגמרא. שאלה בכמה מקומות בגמרא. אבל ברוב המקומות, אז הדרש עוקר את הפשט הפשוט. הדרש ברוב, איך כתוב זה? זה לשון הגרא בעצם, לשון הגרא בתחילת פרשת משפטים. והדרת אליהו בתחילת פרשת משפטים, אז הוא מעריך בזה קצת. הוא מביא את זה על הפסוק, ויקריבו ויגישו אל הדלת אוהל המזוזה. אז על הפסוק אוהל המזוזה אומר שם הגרא, קצת מעריך בזה. הוא אומר פשטי דקרא, שאף המזוזה כשרה. אבל הדרש עוקר את המקרא, וכן ברוב פרשה זו, וכן ברוב פרשיות התורה. פשטי דקרא זה, שהגישו אל הדלת או אל המזוזה. אבל כתוב לא כך. כתוב שהמזוזה לא כשרה, הדלת כשרה. רק צריך דלת עם מזוזה, ככה הגמרא דורש. המזוזה לא כשרה. לרציעה כמובן. להבין, כדרך שיש פנים, יש פנים כאלה שנקראים הפנים של פשט בתורה, ככה יש פנים של פשט בבריאה. ובפנים של פשט הדברים מתפרשים כמו שהם מתפרשים. כך הם מתפרשים. כך הם מתפרשים. דוגמה לפנים של פשט ופנים של דרש. כנראה מה שהיו הם בוכים ורבי עקיבא משחק, זה משום שהם הסתכלו בפנים של פשט, ורבי עקיבא הסתכל בפנים של דרש. הוא באמת דורש שם פסוק. הוא דורש. הוא דורש גזירה שווה, שזה להדיה דרש. אפשר להסתכל כך ואפשר להסתכל כך. אפשר כך לראות ואפשר כך לראות. כשכך מסתכלים, אז הדברים נראים כמו שהם נראים בפנים האלו. אלו הם הפנים השליטים כמובן בעולם. אנחנו לא יודעים לדרוש. אין לנו מושג, אין איתנו יודע עד מה. זה בוודאי, אנחנו לא יודעים שום דבר. הלוואי ונדע פשט. גם את זה אנחנו לא יודעים. אבל פנים של דרש צריך להיות מישהו שיודע להסתכל בפנים של דרש. פנים של דרש הם לעולם חידוש של תורה שבעל פה. חידוש שצריך לצאת מתוך בית מדרש. כן? זה תמיד נקרא, כן? מקום שלומדים תורה בעומק, בעיון. מקום שמתייגעים בתורה שבעל פה. זה תמיד נקרא בית מדרש. זה לא נקרא בית סוד, וזה לא נקרא בית רמז. זה נקרא בית מדרש. כך זה נקרא. הדרש הוא העומק היותר עמוק של הבנת הדברים כמו שהם. זה הדרש. זה מה שמפרש אותו חכם קדום. מקרא אני דורש. בוודאי שאתה צודק. ודאי שאתה צודק. ודאי שהדבר הזה קרה, ודאי שפשוטם של דברים זה כך. ובוודאי שבמצב הזה, באופן הזה, בצורת ההסתכלות הזו, אז יעקב אבינו מת והוא מונח במערת המכפלה כמו יתר, כמו כולם, כמו כולם. אבל את העומק הזה, העומק הזה, זה עומק שמתגלה אך ורק למי שיודע לדרוף. בזה, בעומק הזה, אז אי אפשר לזכות בו, כמו שאמר רבי אלעזר בן עזריה. ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא. עד שבא מישהו ודרש, אז זכיתי בזה. בדבר הזה, בתפיסה הזאת, בהסתכלות הזאת, אי אפשר לזכות עד שזוכים לדרוף. מקרא אני דורף. פסוק. ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אז ידוע כתוב על זה בגמרא במסכת פסחים, כי דרב שמעון בן לקיש, דאמר רבי שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב אל בניו, פסחים בדף נ"ו, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגיד עליכם. אז כתוב בגמרא, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר, שמא חס ושלום יש במיתתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. אמרו לו בניו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כך בניו אמרו לו. אז, באותה שעה, הם אמרו את הפסוק הראשון של קריאת שמע. אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, זה נקרא שמע ישראל. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז יעקב אבינו גילה את השבח הזה שנקרא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זהו השבח שיעקב אמר אז באותה שעה. כתוב כאן כך, כתוב כאן שיעקב ביקש לגלות את הקץ. הוא ביקש לגלות את הקץ. הוא ביקש לגלות את הקץ. למה? למה? למה יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ? פשוט, משום שיעקב אבינו הולך להסתלק מהעולם, והוא הולך להעביר את חיותו לבניו. זאת אומרת, הוא הולך להעביר את חיותו לכלל ישראל. זאת אומרת, כמו שאמרנו, הוא הולך את כל עצמו כולו להעביר לכלל ישראל. אז כמו שהמצב אצלו, כך המצב צריך להיות אצל כלל ישראל. כמו שאצלו הדבר ברור, כמו שאצלו הדבר ברור, אצל יעקב אבינו עצמו. יעקב, כשהוא ביקש לגלות את הקץ, נסתלקה ממנו שכינה, זה לא הפירוש שהוא ביקש לגלות לעצמו את הקץ. הוא ביקש לגלות לבניו את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה. הוא לא ביקש לדעת את הקץ, הוא ביקש לגלות את הקץ לבניו. האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, כמו שכתוב בפסוק. ביקש יעקב לגלות ממנו וחוצה, זאת אומרת לגלות לכלל ישראל, לגלות למעדורה השנייה של יעקב. ליעקב ב... בגוף של הבנים, לא בגוף של יעקב, לא בגוף של האב יעקב, אלא בגוף הבנים, בגוף כלל ישראל. אז הוא ביקש לגלות גם שם את הקץ, ושם נסתלקה ממנו שכינה. זה ברור, יעקב אמר, שמא חס ושלום, יש פסול במיתתי. שמא חס ושלום משהו. פירוש, פסול במיתתי, פירוש, שכלל ישראל לא נראה כמו שאני נראה. זאת אומרת, כאן הפגם, אני לא יכול להעביר את כל עצמי לכלל ישראל, משום שכלל ישראל יש בו משהו פגום, זה לא מתוקן. אין, כלל ישראל לא יכול לשאת את יעקב. אין, שם החס ושלום, יש פסול בזה. מפורש כתוב כאן, מפורש כתוב כאן, שאותו ביקש לגלות את הקץ, אותה בקשה לגלות את הקץ, זה פירוש. אותו דבר שגלוי אצלו צריך להיות גלוי גם אצל הבנים. אז נסתלקה ממנו שכינה. אז יעקב דאג, שמה יש פסול בזרי. אז אמרו לו לא, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך הם בליבנו אלא אחד. פירוש, כל כלל ישראל כולו, אמרו לו, כולם יחד, שמע ישראל. שמע ישראל, הכוונה היא לישראל סבא, לישראל אבינו. כך גם כתוב, זה גם לשון הרמב״ם, בתחילת הלכות קריאת שמע. שמע מאיתנו ישראל אבינו, השם אלוקינו, השם אחד. שם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. זאת אומרת, אותו אחד שהוא שלך, אותו אחד חל גם בנו. בדיוק מה שיעקב התכוון. אז פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה פירוש הדברים. פירוש. זאת אומרת, האופן הפשוט ביותר להבין את הדברים. בשבילנו. יעקב אבינו הבין שהנושא הוא כאן לא חליל הפסול בזרי, אלא שזהו אופן אחר. צורת הגילוי של יעקב אבינו בבנים היא לא באותו אופן כמו שזה אצלו. בבנים, שם זה מתגלה בצורה אחרת. שם זה מתגלה בצורה שזה צריך להתגלות דווקא דרך יגיעה, דווקא דרך אסתר, דווקא בדרכים אחרות. זה לא מתגלה כמו שזה התגלה אצל יעקב אבינו. זה לא באותו אופן. כל מה שהתגלה אצל יעקב אבינו, אצלו עצמו, התגלה בפנים של פשט. אז הוא התגלה אצל הפנים, רק בפנים, אצל הבנים, רק בפנים. מהדורה הזאת של יעקב אבינו, שם זה מתגלה רק עד כמה שמתייגעים, עד כמה שמשתדלים, עד כמה שרוצים לגלות. זה למעשה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה למעשה השבח הראשון, הדיבורים הראשונים של תורה שבעל פה שמצטרפים לתורה שבכתב. היום להלכה בדיני קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים, אז היא מחויבת להיות משני הדברים האלה יחד. משמע ישראל ומברוך שם כבוד מלכותו. וברוך שם כבוד מלכותו לא כתוב בפסוק. כתוב בגמרא, נאמרי לא אמרו משה, לא נאמרי אמרו יעקב. אז לכן התקינו שיגידו את זה בחשאי. צריך להגיד את זה בלחש. זאת אומרת, כאילו להגיד ולא להגיד. זה נקרא שהדבר הזה הוא לא בגלוי. זה דבר שהוא נאמר כאילו. זה לא בגלוי. השבח הזה לא יכול להיות בגלוי. אגב, גם על זה אנחנו חוזרים תמיד. שיעקב אבינו אמר שלא יכול להתגלות הקץ בבנים משום ששם חס ושלום יש פסול בזרעי. אז אנחנו לומדים מכאן, וזה אפילו בפנים של פשט. אנחנו לומדים מכאן שכלל ישראל אי אפשר להגיד עליו, כן? אי אפשר להגיד עליו כשם שהם בליבך אלא אחד, כך הם בליבנו אלא אחד. זאת אומרת, אותו שמה יש פסול בזרעי הוא שמה, שמה רציני. יש מקום לחשוש. שמה יש פסול בזרעי. אז שמה יש פסול בזרעי מעכב את הגילוי של אחרית הימים. זה מפורש. זה באמת מעכב את הגילוי של אחרית הימים. על כל פנים. על כל פנים, מפורש. כאן בדברי הגמרא, שיש, זה מה שהיה בדעתו של יעקב, שכל מה שגלוי אצלו צריך להיות גלוי גם במקום שהוא עובר אליו, במקום שחיותו מועתקת אליו. חיותו של יעקב מועתקת לכלל ישראל, לבנים. ואותה חיות כמו שהיא מועתקת לבנים צריכה להיראות כמו שזה אצלו. ונתגלה לו פה שזה לא כך. כאן נתגלה לו, נסתלקה ממנו שכינה. זאת אומרת, נתגלה לו שכל זמן שזה אצלו, אז האבות הן הן המרכבה. וכשזה עובר לבנים, כשזה עובר לבנים, אז שם כבר יש סילוק שכינה. זאת אומרת, שם הדברים לא גלויים כמו שהם גלויים אצל האבות. שם הדברים לא באותו גילוי. נמצא אם כן. כאן הדברים עוברים. כאן הם משתנים. אותה מידת אמת ליעקב. אותה המידה שהיא עצם מידתו של יעקב, שהיא בשלמות נמצאת אצלנו, לגמרי, בהחלט, נמצאת אצלנו בשלמות גמורה. ההבדל הוא אחד, אצל יעקב אבינו זה נמצא באופן גלוי, ואצלנו זה נמצא רק עד כמה שאנחנו מתייגעים ומגלים את זה. עד כמה שאנחנו מתייגעים, עד כמה שאנחנו בבית המדרש, עד כמה שאנחנו מתייגעים לגלות את זה, אז יעקב אבינו לא מת. אז כל מה שיש ביעקב נמצא אצלם. כל כולו של יעקב, כל זה נמצא אצלם. פה מדובר שוב, פה מדובר על אמת לאמיתה. זאת אמת, שוב, שוב. אמת שהיא קבועה וקיימת, לא מותנה ולא תלויה, לא בזה ולא בזה. לא תלויה בשום דבר, לא תלויה בשום נסיבות, ולא תלויה בשום הוכחות מסייעות. היא קיימת לעצמה וקיימת לעד. היא באמת קיימת. אבל זה בתנאי. בתנאי עד כמה שזה מקרא אני דורש. ויחי יעקב, למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד, שהתחילו לשעבדם, אז התחילה הגלות, בפועל. אז נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד. בגמרא בכמה מקומות, רש"י עצמו מביא את זה בויקרא, בכמה מקומות זה כתוב, גם בתורת כהנים זה מפורסם מאוד. כל הרווחים שבין הפרשיות, רווח שבין פרשה לפרשה, אז הרווחים שבין הפרשיות הם תמיד כדי להתבונן. רווח בין פרשה לפרשה זה כדי להתבונן, בין פרשה לפרשה שאפשר יהיה להתבונן, אפשר יהיה להבין את הפרשה, אפשר יהיה להתבונן. כאן כתוב שהפרשה הזו סתומה, פירוש הדבר. שונה, יש כאן, זה מקור נפלא למה שכתוב במסילת ישרים. מיד בהתחלה, במידת הזהירות. אז הוא אומר שאם בן אדם היה מתבונן היטב, אז הוא היה רואה ולא חוטא. אבל הצעת היצר הראשונה, כך הוא אומר, היא מעין הצעת פרעו הרשע. תכבד העבודה על האנשים ועל ישעו בדברי שקר. לא נותן להם רווח להתבונן. זאת הצעת פרעו הרשע שכאן זה התחיל. כאן זה התחיל. זאת אומרת, ההתחלה של הצעת פרעו הרשע הייתה בסתימת פרשה. כיוון שפתיחת פרשה עניינה לתת רווח להתבונן, סתימת פרשה עניינה למנוע את ההתבונן. אי אפשר להתבונן, כעת אי אפשר להסתכל, לא לראות, לא להסתכל. השיעבוד הראשון זה השיעבוד שלא מאפשר להתבונן, לא מאפשר להסתכל, לא נותן רווח לראות. שאין רווח לראות, אז איך בכל זאת? שאין רווח. כשהפרשה מצד עצמה היא לא מרווחת, אז איך היא, מי, באיזה מקום היא כן מתרווחת? איפה הפרשה מתרווחת? איפה הפרשה מתבררת? איפה היא נעשית? כן. הפרשה היא סתומה. כשהפרשה היא פתוחה, אז היא פתוחה מעצמה. אז הפרשה עצמה ניתנת פתוחה. כשהפרשה היא סתומה, אז לפתוח אותה, הפתיחה היא רק ביגיעה, רק מתוך ה... להפך, הפתיחה היא רק מתוך הסתימה. כל היגיעה של תורה שבעל פה, כל היגיעה של מקרא אני דורש, כל היגיעה של... להתבונן יותר, להבין יותר, לתפוס יותר, להשתדל יותר. אחרי שמשתדלים, אחרי שמשתדלים, אז הפרשה נפתחת. אחרי שהפרשה נפתחת, אז כל מה שקרה על ידי מותו של יעקב לא קורה יותר. מה שקרה על ידי מותו של יעקב זה שהפרשה נסתמה. הפרשה נסתמה זה הכוונה שאין, לא ניתנת לנו אפשרות להתבונן. זאת אומרת, היא לא ניתנה יחד עם הפרשה. אז מה צריכים לעשות כשלא ניתנת לנו אפשרות? אז צריך להתייגע, להתייגע עוד יותר. כשמתייגעים ופותחים את הפרשה, אז מתגברים גם על האסון של ביתת יעקב. מה שקרה במיטתו של יעקב, כיוון שנסתלק יעקב, אז נסתתמו עיניהם. פרשה זו סתומה, אין רווח. אבל יעקב אבינו לא מת, לא מת. המיטה היא רק סתימה של פרשה. אבל הפרשה הסתומה, אז להפך, מתוך הסתום הזה עצמו, מתוך הסתום בעצמו, אז מתוך זה הרי צריך, כל מי שמתייגע בתורה יודע. שככל שהפרשה נראית גלויה יותר, אז קשה יותר לעמוד על עומקה. כמו שידוע, כל הגילוי, כל ההערה של תורה שבעל פה, היא תמיד באה מתוך. כמו שכתוב במדרש הידוע בפרשת נוח, שאנחנו מזכירים אותו תמיד. תמיד, הזכרנו אותו גם בשבוע שעבר. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. דווקא העם ההולכים בחושך. כביכול בורא העולם מאיר את עיניהם, דווקא מתוך היגיעה, דווקא מתוך החושך, דווקא מתוך הטיפול בדברים שהם מלכתחילה נראים לא ברורים, וההשתדלות לפתוח את הדברים, להבין אותם, להבין אותם. ההשתדלות להאיר בתוך מצב של חושך. ההשתדלות לתפוס, להתבונן בתוך פרשה סתומה שאין בה רווח להתבונן. זאת יגיעה. זאת יגיעה. אחרי היגיעה הזאת, אז באמת יעקב אבינו לא מת. אחרי היגיעה הזאת, יעקב אבינו לא מת בשום מובן. בכל המובנים כולם שיעקב אבינו עצמו היה חי. כל זה חל לגמרי, בהחלט, בשלימות, בכלל ישראל, בבנים. זה נמצא בשלימות, לגמרי בבנים. זה פירוש המילים, יעקב אבינו לא מת. אבל הלא מת הזה מתגלה רק למי שמקרא אני דורש. כאן נגמר ספר האבות. אנחנו מסיימים עכשיו את ספר האבות. כעת, כמו שידוע, מיד אחרי שמסיימים את ספר האבות, אז מתחילה מיד מערכת אחרת. המערכת הזאת היא המערכת של מה שנקרא גלות. זהו כאן. כאן נמצאת דרך היגיעה, דרך האיסורים, דרך הכואבת, הדרך המיוסרת של כלל ישראל. שרק על ידי יגיעה, רק על ידי יגיעה. זית רענן, יפה פרי תואר, קרא השם שמך. מה זית? אין מוציא שמנו, אלא על ידי קטישה. אף ישראל אין מוציאים שמנם, אלא על ידי קטיטה, על ידי ייסורים. הפרשה היא פרשה סתומה, ובשום פנים ואופן אי אפשר לעמוד עליה. זאת פרשה סתומה. על פרשה סתומה אי אפשר לעמוד בהשקפה ראשונה. כל מי שנדמה לו שהוא עומד במשהו, על איזו שהיא פרשה, אז הוא נמצא בפרשה אחרת. הוא לא נמצא בפרשת ויחי. פרשת ויחי סתומה. פרשת ויחי אפשר ללמוד. ויחי יעקב. את הפרשה הזאת אפשר ללמוד רק על ידי ידיעה ברורה שהפרשה היא סתומה, וכדי להבין בה משהו צריך להתייגע כמו שמתייגעים על דבר מאוד מאוד סתום. רק ביגיעה אפשר במשהו להגיע לאיזה. כלשהי של תפיסה. הפרשה הזאת של יעקב אבינו לא מת. כל עצמו של יעקב אבינו, כל כולו, כולו נמצא בבנים. ואותו תיתן אמת ליעקב. אותו תיתן אמת ליעקב. נמצא בהשם אלוקיכם. אני, הסיום. אני השם אלוקיכם. וכמו שכתוב, על כורחכם אני מלככם. וזה אנחנו מסיימים, אנחנו מצידנו מסיימים אמת.